אמר הכוזרי, נשוב אל ענייננו והודיעני, איך קמה תורתכם ואיך פשטה ונראתה ואיך נתחברו הדעות אחרי אשר היו חלוקות וכמה שנים התייסדה האמונה ונבנתה עד שנתחזקה ונשלמה, כי התחלות הדתות ובלי ספק לא תהיינה כי אם ביחידים שמתגברים לעזור הדבר אשר ירצה אלוהים להראותו, והם מותחים ורבים ונעזרים לעצמם, כמו שיקום להם מלך עוזר ויכריח המון בדבר הזה. עד כאן דובר על נושא הסגולה ושורש האמונה. שהיא ההכנה. לא דובר עדיין על התורה. והמלך רוצה לדבר על התורה. לדבר על התורה זה נשוב אל ענייננו. מדוע? משום שהעניין היה האמונות והדתות. זה סימן א' בספר. האמונות והדתות. כדי לברר את עניין האמונות והדתות הישראליות, אז יש צורך לברר את עניין הסגולה, שורש האמונה. עכשיו נעזור לעניין, לברר את עצם התורה. פה בסימן פה יש דבר קצת חריג בספר הזה. קוראים מדי פעם, אבל לא הרבה, שמלך כוזר מגדיר הגדרה שמתוכה נשאלת השאלה. והשאלה היא, איך קמה תורתכם? אנחנו עוסקים לגבי התורה, איך היא נוצרה. אבל יש פה הקדמה חשובה מאוד. איך קמות תורות? איך קמה תורתכם ואיך פשטה ונראתה? כלומר, יש זמן שבו התורה קמה, כלומר הופיעה בעולם, לאחר מכן היא פשטה ונראתה, זהו זמן אחר. יש עוד מצב, נתחברו הדעות אחרי אשר היו חלוקות, וכל זה לוקח זמן. יש פה תיאור כיצד צומחות דתות. יש יחידים שמתגברים לעזור הדבר אשר ירצה אלוהים להראותו, ויש חילוקי דעות, ובסופו של דבר הם רבים ונעזרים בעצמם. יש פה איזשהו תהליך שלא קורה ברגע, הוא תהליך ארוך. כל הנאום הזה, הדרשה הזאת לגבי כל הסיפור הזה, הדעות, חלוקות, לוקח שנים, והיחידים, למה זה הולך דווקא בצורה הזו? הנקודה החשובה בפסיון פה היא המדובר בתהליך, דברים לא קורים מאליהם. יש פה תהליך. תהליך של שינוי פני החברה. הסימן פה מדבר על האידיאליסט, אדם שרוצה לתקן את העולם. לעשות את העולם מקום של אמונה. העולם הוא רחוק. אבל יש אפשרות לתקן. אז איך זה מתחיל? בואו נעצב את הפסקה הזאת לפי הסדר. לקראת הסוף, התחלות הדתות מבלי ספק לא תהיינה כי אם ביחידים שמתגברים לעזור הדבר שירצה אלוהים להראותו. יש חזון של אנשים יחידים, שמראה להם האלוהים מהו רצונו. למה זה ככה? כי לא כולם רואים להיות נביאים. אז יש יחידים שיש להם התגלות, והיחידים הללו הולכים ורבים ונעזרים בעצמם. זאת אומרת, יש להם אפשרות להתרבות פנימית, כלומר באופן פנימי בעצמם הם הולכים ורבים, או אפשרות להיות שקום להם מלך עוזר ויחריח ההמון על הדבר ההוא. לפעמים קשה להסביר כל כך, אז צריכים לקוף. כלומר, החצי השני של הפסקה הזו הוא מתאר כיצד הדת הופכת להיות נחלת האומה. איך זה קורה? נבואה ליחידים, מתוך כך התגברות, או שהם מצליחים לשכנע, הם הולכים ברבים ונעזרים בעצמם, או מכוח עצמם הם מתרבים ונעזרים, או שהם קופים את ההמון, כי אי אפשר לדרוש תמיד מהמון שיבין. אז בסופו של דבר יקום להם מלך, והמלך יכריח את ההמון על הדבר ההוא. זו תופעה של התפשטות דתית באומה. הציפייה היא שגם בעם ישראל זה ודאי יהיה ככה. מן הסתם דברים מתחילים, בטח יש להם יחד, אברהם אבינו, אולי הוא לא יודע בדיוק, אבל אברהם אבינו, שהיה לו חזון והוא בונה משפחה, 12 שבטים, 70, דור במצרים, אז זה קורה לאט לאט, החזון הולך להתפשט. ויש פה עוד, בתחילת הפסקה, איך נתחברו הדעות אחרי אשר היו חלוקות? וזה נתון, שכל דעת היא נתונה לחילוקי דעות. זה ברור, משום שהחזון הוא לא מתמיד. אדם זכה לנבואה, הוא אומר שהשם שלח אותו, אחר כך יש עוד אחד שקיבל הערה, הוא אומר גם השם שלח אותו, אז יש פירורים, יש דברים שצריך להתלבט. בסופו של דבר, אם נשארים ביחד באותה דעה, אז יש תהליך של בירור שמחבר בין דעות חלוקות. ועוד, זה לוקח זמן, בכמה שנים התייסדה אמונה ונבנתה, עד שהתחזקה ונשלמה. כלומר, תהליך הבירור הוא יקיף שנים, כי החזון הוא לא מושלם, והאלוה איננו מתגלה עם תוכנית מפורטת. כל התגלות היא דבר שהוא לא פשוט. החזון הוא לא מושלם, לוקח הרבה מאוד זמן עד שהדת מבררת את עצמה. הדגש הוא על זה שהאלוה מתגלה ליחידים. היחידים הללו בונים את החברה. ויש מעבר שצריך להיות מחזון היחידים אל התפשטות הדת בחברה. זה ברור, כי החברה היא המון. המון הוא לא נבון, והוא לא נביא. לכן היחידים יחנכו את העם. כך היה בנצרות, כך היה באסלאם, וכך הוא בכל דת. לכאורה אין אפשרות אחרת. הרי אתה רוצה לתקן את העולם, אתה רוצה להשפיע, אתה רוצה לשנות. ויחידים יש להם כוח עצום. כמה אנשים, מי לנו גדול מהנצרות ומהאסלאם, שקבוצה קטנה מאוד של אנשים, שטענה שהיה להם חזון אלוהי, והם מונעים בכוח הדתי, שינו את פני העולם. טוב, זה לא דומה אם אדם מונע לא בכוח דתי, למשל אם אדם רוצה לחנך את כל העולם למחזר פלסטיק, מכנים פלסטיק. יכול להיות שיצליחו, אבל זה יותר קשה, כי זה לא אידאל גדול, אדם לא... אבל נגיד, אם הוא רוצה לחנך את כל העולם, לא לכתוב פרחי בר, אז אולי הוא כן יצליח, זה כבר, זה אידאל גדול מאוד, לשמור על הטבע, דרך הטבע. הטבע צריך להישאר שלם. אז הנה חינכו את כל העולם כולו, אדם הולך טיול, והוא לא כותב פרחי בר מוגנים. חוד שמעט אנשים עשו את זה, או רוצים שיצאו מלבנון. מספיק שיהיו ארבע אמהות, אז יוצאים מלבנון. אנשים שיש להם אמונה באידאל שלהם, הם מוכנים ללחם, למסור את הנפש. הרבה פעמים יכולים להצליח. קל וחומר, כאשר ריבונו של עולם עצמו אמר להם, בכלל, אז מה יש לדבר? אם אדם מוכן למסור את נפשו לאידאל שהוא ימציא אותו, קל וחומר, כשהאלוה בעצמו אמר לו, מראה לו את האמת, אז האדם הופך להיות חייל בצבאו של הבורא, או מצביא בצבאו של הבורא. ויש פה את שני תהליכים שיקרו בו זמנית. תשימו לב טוב פה לפסקה פ, יש לו שני תהליכים. תהליך אחד הוא תהליך הבירור הדתי בעצמו. כי כאשר הבורא מתגלה לאדם, אז זה דבר שדורש הרבה הרבה בירורים. לכן צריך שיתחברו הדעות אחרי אשר היו חלוקות, וזה לוקח הרבה שנים עד שנתחזקה ונשלמה, עד שמגיעים לידי גיבוש. תהליך פנימי. יש גם תהליך חיצוני של השלטת הדעת על האחרים. יפה. יש פה תיאור נפלא מאוד, אמיתי מאוד, לגבי האופן שבו הדעת הופכת להיות נחלת החברה. כיצד חברות הופכות להיות דתיות? כיצד יוזמי הדעת, הוגי הדעת, מעמיקים בה עד שהופכים אותה למשנה סדורה? וכיצד יוזמי הדעת משפיעים על החברה עד שהדעת הופכת להיות דבר חברתי? זה יפה מאוד. עכשיו התשובה.
איך יכול להיות
שכאילו
אחרי כל
מה שדיברו על
סגולה,
הוא
עדיין חושב
שככה זה נוצר למצוא? זה ברור, כיוון שאותם יחידים שהגיע אליהם הדבר מעת האלוה, הם היחידים שיכולים להבין, אחרים לא יכולים להבין. זה שהם בעלי סגולה, זה לא עושה אותם ראויים לנבואה. זה עושה אותם ראויים לתורה. אז יש כמה יחידים שהם שליחים של הבורא, של האלוה. צריך להוסיף פה, לפני שאנחנו רוצים, צריך להוסיף פה שלא תיתכן אפשרות אחרת. אין אפשרות אחרת. בגלל שכל דעת היא צריכה לפנות גם להמון. וההמון, אתה לא יכול לדבר איתו פעם אחת. זה לוקח שנים עד שמדברים עם ההמון. וגם את ההמון צריך להכריח, כי לא תמיד הוא יבין. דבר נוסף, אפילו לא להמון, כל דעת היא מדברת לדעת, אפילו לחכמים שבבני אדם. גם החכמים שבבני אדם, הם צריכים להרקן את הדברים, לוקח להם זמן. הם לא יכולים ברגע אחד להבין את הכל. האנשים הכי חכמים בעולם, גדולי החכמים, אין להם זמן לבלות ולהינפש, הם צריכים להשקיע במחשבה, דברים עמוקים. אז ודאי בנושא הדתי זה לא יבוא לבד. אז לכן יש ספקות ומבוכות, ובסוף החכמים מחליטים מה האמת. טוב, גם אצלנו זה ככה. סנהדרין, מסתה גדולה. פ"א. אמר לחבר, לא יקום ויגדל לדרך הזה אלא הנימוסים השכליים. אשר התחלתה מן האדם, כאשר יגמר ויעזר, יאמר, כי הוא נעזר מן הבורא, הוא לומד ודומה לזה. אבל הנימוס אשר התחלתו מהבורא, הוא קם פתאום, נאמר לו, היה ויהי כבריאת העולם. אמר הכוזרי, הבהלת אותנו מדבריך החבר. נכון. היית מפחיד מאוד. נתחיל מהסוף פה. הנימוס אשר התחלתו מהבורא, הוא קם פתאום. הוא אמר לו, ויהיה ויהיה, דברי התורה. איתו. זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו. מה זאת אומרת, פתאום אנחנו לא בני אדם? איך דברים יקומו? אבל לפני החיוב, אז נדבר על השלילה. בוא נראה טוב דברי החבר. אמר החבר, לא יקום בגדר על הדרך הזה, אלא הנימוסים השכליים אשר התחלתם מן האדם. מה זה הנימוסים השכליים אשר התחלתם מן האדם?
דת נימוסית.
נכון, דת, מה פירוש דת נימוסית?
דת מדינות.
פילוסופיה. לא נוצרות ויתות. אז לא, אז לא עמידה. נכון. יש פה הגדרה חדה מאוד של החברה. המלך אומר שכל דת היא תהליך חברתי. לא, זה נקרא הנימוסים השכליים של התחלתם לאדם. האוצר הנחמד פה אומר שזה מדבר על הפילוסופיה. ותראו, בסוף פסקה א', אז בסוף פסקה א', כתוב, אחרי בדל לך, בדל לעצמך דעת, או קח לך לדעת הנימוסים השכליים אשר חברו את בסוף. הנימוסים השכליים אשר אתך אדם מן האדם. זה הדתות הפילוסופיות שאינן מכירות בכלל בהערה שבאה מעת הבורא. אלא השיטות שבאו לעשות את האדם מאושר, שמח, או הגון. כאשר יגמר ויעזר, יאמר כי הוא נעזר מן הבורא. כלומר, הייתה לו סייעתא דשמיא. הבן אדם, היו לו מחשבות טובות, הוא עיצב את האופן שבו האנושות צריכה לחיות, והייתה לו הערה. התחיל מלמטה. אז יש פה קטילה חזקה מאוד, הוא אומר, הנצרות המציאו אותה. זה בעצם מה שהוא אומר. אז פעם שנייה, אתם זוכרים שהייתה עוד פעם כזאת? בתחילת הדיון ביניהם, אז זה מה שהוא אמר לו. סעיף י' ג', זה שאתה אומר, ידעת הקשית המנהגית מביא אליה העיון. של הפילוסופים. גם שם, בעצם כל הדתות מוגדרות לדתות שהן בעצם פילוסופיות. על הפילוסופיה. יש הבדל אחד בין הדת הרגילה לבין הפילוסופיה, שהפילוסופיה מוכנה להיות בלי בורא. אבל הדת לא. כלומר, השאלה מהם הצרכים שלך? האדם שהוא פילוסוף, אז הצרכים שלו זה לדעת את האמת. לכן, הבורא יתפוס הרבה פחות מקום אצלנו. יש מצב שאדם צריך לחיות תוך כדי קשר עם הבורא. יש לו אמונה, וברור לו שהאלוה ברא את העולם והוא מטריפו ונותן לו לחם חוקו. ולכן אדם ממציא דעת שתתאים למצב הזה שישנו בורא בעולם. בעצם אדם מרגיש פנימית מה רוצה הבורא ממנו. מה שאומר פה החבר זה דברי הכפירה היותר נוראים, שעד היום פסיכולוגים טוענים אותם עלינו, שיש לאדם צורך פסיכולוגי לאמונה. והצורך הפסיכולוגי הזה מביא אותו ליצור מערכת יחסים עם האובייקט, שאדם מרגיש אותו כאלוהו. ומתוך כך נוצרות כל הדתות, כל הדתות מתחילות מלמטה, למעלה. שברגע שהבדל קטן אחד בין מה שכתוב פה לבין הפילוסופיה, לדעתי הבדל קטן באמת, שהפילוסופיה אומר, הפסיכולוגיה אומרת שכל הצורך האמוני הוא פסיכולוגי מלבד. דיינו, הוא מתחיל מ... ואם את זה חדר דוגמה, יש אדם בטוח שאיזו אישיות חשובה לו שונאת אותו. הוא בטוח, שונא אותו. הרב שלו, מורה שלו, מנהל בית ספר, הקבאי בבית כנסת שלו, לא נותן לו רק אגבר זה כל הזמן, ולא אף פעם... אתה תשאיר על פרד התורה, אז אחר כך מה יבוא אחד אמר לאחד ולהגיד לך איזה בדיחה טובה. זה היה קשור קצת לדברים שאמרתי, אז הוא אמר לו, אמר לי שבא אחד הבית כנסת, אגב בישראל, אתה לימי? אז הוא אמר לו, לא, אני שישי. אחד נכנס לבית כנסת, אז אם הוא לא לימי, הוא לא יקבל עלייה. נביאים חסרים, כהנים יש, ישראלים יש, אבל נביאים אין. אבל הוא דווקא היה שישי בטר, הוא היה לימי, הוא יצא עלייה. אז מערכות יחסים, יש כל מיני מערכות יחסים, אתה, זה שאתה מקבל כל הזמן אגב, אדם חי בתוך קהילה, ויש לו כל מיני מערכות יחסים עם כל מיני אנשים. לפעמים המערכות יחסים הן דומות. ונדמה לו שמישהו לא סובל אותו. הוא מפתח עולם שלם של חיים. סביב זה שמישהו לא אוהב אותך. אז אתה בונה מערכת שלמה. זהו צורך פסיכולוגי. אגב, גם אם הוא אוהב אותך, אתה תפתח מערכת שלמה, כי תהיה אמיתית. כי תרצה ליצור קשרים אמיתיים עם האדם הזה שהוא אוהב אותך. אז השאלה היא, ההבדל בין מה שקורה בחבר ובין הפסיכולוגיה וכזה, האם האמונה הזה, כמו מצב שאתה חושב שמישהו שונא אותך והוא לא שונא אותך, כלומר, אתה חושב שיש אלוהים ואין, אבל אתה חושב שיש אלוהים ולכן, מתפתחת אצלך מערכת שלמה של אמונות דתיות, או זה כשאתה חושב שמישהו אוהב אותך ובאמת אוהב אותך, ואתה פתח מערכות יחסים בינך לבינו. הצד השווה, אני חושב, לדעתי, שאין הבדל מהותי בין התפיסה הפסיכולוגית הכפרנית לבין מה שכתוב פה. בשניהם, זה לא כל כך חשוב האם יש בורא או אין בורא. זה לא כך נפקא מינה. הנקודה החשובה היא שהמאמין חושב שיש בורא. טוב, עדיף שיהיה. אבל בכל מקרה, אתה חושב שיש, לדעתך יש, על פי תפיסתך ובנתך יש. אתה מגדיר אותו, מנסח אותו לפי מה שאתה מבין. ומתוך כך נגזרות האמונות הדתיות. זה נקרא פילוסופיה. מדוע? כי פילוסופיה מתחילה מזה שהאדם מגדיר את האמיתות שלו. ועל פי מנהל את מערכות החיים שלו. אצל מאמין, חלק מהאמיתות שלו זה מושג הדת, האמונה. ועל פי זה הוא בונה לעצמו את המערכת. זה ברור מה שאני מתכוון לומר, למה כל דעתי בעצם פילוסופיה. היא פילוסופיה שיש בה מרכיב נוסף, שאולי הפילוסופים לא כל כך אוהבים אותו, אבל אחרי הכל מצד התפיסה לא נשתנו הדברים באופן מהותי. אתה צריך להגדיר לעצמך את העולם, ועל פי זה לבנות דעת נימוסית שמתאימה לעולם. וחלק מהגדרת העולם שלך היא שיש בו בורא, אלוה, ומתוך כך מערכות היחסים לך בין האלוה לפי איך שאתה מכיר אותו ואתה מגדיר אותו. זו אמירה ממש כפרנית, זאת שבעצם הנושא העיקרי הוא לא מציאות האלוה, אלא מה שהאלוה נמצא אצל האדם, זה הדבר הגורם. ואפילו אם האלוה באמת נמצא, אבל צריך לדעת שהוא לא נמצא אצל האדם בהכרח לפי האופן שהוא באמת נמצא. ותמיד האדם מושפע ממה שהוא מגדיר את האלוה, ועל פי הגדרה שלו הוא בונה את העולם הדתי שלו. בסופו של דבר מי שיצר את העולם הדתי איננו האלוה, אלא האדם לפי מה שהוא מכיר את המערכות.
זה... אבל אם היה לאדם התגלות, מה שהמלך אומר...
גם אם הייתה לאדם התגלות, זה שוב פעם האופן שבו הוא תופס את האלוה, כי זו התגלות אישית, סימן פי, מגלות אישיתה, לא, לא מתגלה לברד כולם, אלא מתגלה אל אחד, ואולי לשני, הם צריכים לנהל דיון בעניין הזה, חברותה ולפלפל, או שהם מתפלגים, אבל הם לא מתפלגים, אז הם צריכים לפלפל בעניין הזה, ואז הם מנצחים לעצמם את הדת. בסופו של דבר, יש מעבר בין ההתגלות שהיא משהו מאוד עקרוני, ובין האופן שבו אדם מסביר לעצמו את הדברים. הדת היא לא תהיה אף פעם בעיקרה בהתגלות, אלא באופן שבו אדם מסביר לעצמו את הדברים.
אבל שכל ההתגלות הייתה כל הפוקים.
זה עקרונות כלליים. עקרונות כלליים. הדת מקבלת לעצמה פנים נוספים על פי העקרונות החשובים שהיו בהתגלות, יכול להיות שבהתגלות היה.
בהתגלות יש את היודגים העיקרים של אותה דת.
נכון, נכון, נכון. זה נכון, יש יודגים העיקרים של אותה דת בהתגלות. ואחר כך הדת מקבלת פנים של יודגים על כרכים עבים, שבאים לנסח את היודגים העיקרים הללו, כאשר כל מה שקורה שם הוא על פי מה שהאדם מבין, מה שהאדם תופס. ודאי שה... ועוד חולשה היא שזה יחידים. היחידים האלה צריכים לחנך וללבן.
בהתגלות עצמה אין חיסרון. זה לעבוד בזה.
כן, אז זה הוא לא דיבר. הוא מדבר על המושג הכללי של דת. הדת תנויה מזה שהיה יחיד, שהייתה לו התגלות.
כן, אבל ההתגלות עוד מאיפה הגיעה באמת מה...
נכון, כן, אני מבין מה שאתה אומר, יש פה ציניות, החבר בעצם אומר, אני לא מאמין להם. זה בעצם מה שכתוב פה, אני לא מאמין להם. הם יכולים להגיד שהייתה מתגלות, אני לא מאמין. בגלל שההתגלות הזאת, כשאתה בא אחר כך לבדוק את היישום שלה, היא נראית כמו מערכות יחסים שמתנהלות בין האדם לבין הבורא. היא נראית שהאדם יש לו איזושהי תפיסה לגבי הבורא שהוא מעצב אותה. כלומר, בתיאוריה אתה צודק, אתה אומר שיום אחד האלוה נקלה לנביא בחלום ואמר לו תעשה כך, תעשה כך. אחר כך קמו בבוקר, עוד אחד אמר לו גם לי. והם בונים לאט לאט את הדברים ומשפטים אותם, יכול להיות. אבל אני אומר לך שזה לא זה. אני אומר לך שהכל בלוף. והאדם, האמת, מקסימום שאתה יכול לומר שיש פה סייעתא דשמיא. המלך דבר על נבואה והוא עונה לו ברוח הקודש. אתה מדבר על נבואה שמתחילה מאת האלוה, ואני אומר לך שזה משהו אחר, זה דת פילוסופית. למה? כי הצורה של הדתות היא באמת כזאת. הצורה של הדתות היא שאתה כל הזמן עסוק בלהגדיר את מערכת היחסים שלך עם הבורא. ודאי זה המצב בעבודה זרה. זה בהחלט המצב בנצרות. וזה גם המצב באסלאם, שהוא עסוק בהגדרת היחסים שלו עם הבורא, כמו שהמוסלמי הציג את עצמו, אנחנו מקיימים קדמות לאלוה והחידוש לעולם, קודם כל אתה צריך לסדר מערכת היחסים בין בורא לנברא.
לא, יותר בין הנצרות זה אסלאם, שהאסלאם מגדיר את המערכת היחסים והנצרות מגדירה את הבורא בעצמו, לא?
כן, האסלאם הוא יותר קרוב, אבל אחרי הכל הוא מתחיל ממבוכה שהיא המבוכה הפילוסופית, איך האלוה יכל לדבר עם בני אדם, ויש לו לזה תירוצים, תירוצים שונים, אבל מפה מתחילה, זו נקודה עקרונית, ההגדרה, שאתה צריך להגדיר איפה אתה נמצא ואיפה הבורא נמצא. אז השלילה אני חושב שהיא מובנת, כשאתה מדבר, כל דעת שאתה מדבר על תהליך חברתי, אז אומר לו מלך כוזר, אני אומר שהדעת של תהליך חברתי היא באמת חברתית. זאת אומרת, דעת שמופיעה לאט לאט, היא באמת חברתית, היא באמת באה בגלל הצורך של האדם לתת מקום לנטייה עמוקה של האמונה שיש בתוכו. אנחנו לא מזלזלים בזה. אחרי דורות יבואו פסיכולוגים ויגידו הצורך של האדם, יש לו כל מיני צרכים, יש לו צורך לדבר, יש לו צורך ללמוד ולחשוב, יש לו גם צורך להיות בחוויה מסתבה. מאוד מגיעים לסיגנון. יש פה בעיה פסיכולוגית שגורמת לאדם דברים עמוקים שאנחנו חווים בתור משהו פסיכולוגי בעיה. אני חושב שהחבר ניזהר פה, הוא לא פסיכולוג, כי הוא אומר נעזר מן הבורא. הסייעתא דשמיא, יש פה, הקדוש ברוך הוא מתפקד בעולם, אבל תפקד בתור זה שאתה עושה משהו ויש לך השראה. תוכל להעביר לך השראה. אבל עדיין האלטרנטיבה של החבר היא לא ברורה. זאת אומרת, אני אומר, השלילה היא ברורה. יש דבר שכל דת שמתחילה בתור תהליך חברתי, שחיקים, לאט אתם חנכים את האומה, זה לא במה את השם. זה במה את האדם. אבל האלטרנטיבה היא לא ברורה. זאת אומרת, שהנימוס אשר פתאום הבורא, הוא קם פתאום. מה הבעיה בקם פתאום? דברים לא עובדים ככה. מה זאת אומרת, ברגע אחד, אני חושב שספר לכם פעם שקראתי בצעירותי ספר שעשה לה רושם גדול, וזה הספר איך גילו את אוגנדה, את הנימוס. ספרתי לכם? ספר עצום. אמנם הנושא שלו לא, מה שהרשמתי זה לא משהו בספר, זה היה נושא טכני. איפה הנימוס מתחיל? קושיה, קושיה גדולה. כיוון שהיה כזה טרה אינקוגניטה, זאת אומרת, אדמה שלא נחקרה. מרכז אפריקה. איפה הנימוס מתחיל? מי שיגיע וידע איפה הנימוס מתחיל, לפענח את ספינות הבריאה. זאת אומרת, בסוף גילו כמה קושים שם, אבל לא כי אנחנו שום סוד, אבל מה יעשה? הבעיה הייתה שהנימוס הוא נער אדיר, השני לגודלו בעולם. אחרי המזמן הזה. באמת נער אדיר. הוא לא ברור מאיפה הוא בא. זה דבר שבהחלט מטריד את האדם. לדעת הדברים השורשיים, איפה זה מתחיל? שם הזהב, משהו בשורשיו, יש משהו. אז הולכים לאורך הנילוס, הולכים, וכמה שהולכים לא מגיעים לשום מקום, כי הנילוס נער גדול, 6,000 קילומטר. מתי נגיע אל הנקודה? אז כל מיני אנגלים, הפתקנים הולכים, כל אחד מוצא איזה ימה אחרת שממנה מתחיל הנילוס, ויערות שם, ג'ונגלים, קושים, לאדם. טוב, בסוף הוא אומר, זה שם, איך קוראים לו, הוא מפורסם הזה, ליבינגסטון, דיוויד ליבינגסטון, גר בגרם קושים, עולם שלם של בדיות. מטוס אחד עושה סיור מלמעלה, הסוגיה נפתרה. אבל אין מטוס, אתה צריך את הרגל לבלתי נודע במקום שלא דרכה בו רגל אדם, כלומר, אדם לבן, כמובן. וסיפרתי לכם את זה, התיאור הזה עשה לרושם גדול מאוד שסטנלי מגיע לגורות הנילוס, הקושים הגיעו לפניו. הם היו פה הרבה פעמים בכלל. מזמן הם היו פה, רק הוא עדיין, כלומר, זה לא התגלה עדיין. ואז הקושים אומרים, שמע, אדון, זה פה. מגיע זה. ואז סטנלי מגיע, עכשיו התגלה הנילוס. עכשיו. התגלו מקורות הנילוס, כי עינו של האדם הלבן שזופה את מקורות הנילוס, והנה, זה התגלה, הכושים חיים פה מזמן, והצפת הנער יש להם פה. זה לא מציאס, זה חלק מהאריות. אבל האדם הלבן, הוא מגלה. טוב, חצפה שכזה. אבל אחרי שהם הגיעו, הרי כל אלה היו גם כמרים ונוצרים עדוקים, אחרי שהם הגיעו שם, בימת ויקטוריה, איפה שאידי אמין היה בסוף, אז... לא מהנטבת, דידי ימין. אז הם רצו לחנך את הקושים. צריך לחנך את הקושים. אי אפשר שישארו... יש פה פוטנציאל גדול למצוות. זה אדמה בלתי עבודה. המון קושים מסתובבים פה. פלא. ולא הבאנו להם את התרבות הנוצרית. טוב, אז בסוף נוצר ממש גרוטסקי. המלך בכלל עובד עבודה זרה. יש אחד רפורמי, אחד קתולי. יהיו שני מיסיונרים אחרי שהגידו. והתפלפלים ביניהם, והשאלה, הוא אבסורד, מה זה אבסורד? איך להם את הפלפול שלהם, האם, האם זה גשמי או לא גשמי, האב, הבן, רוח הקודש, זה אופיע בגשם, אופיע בגבו בכלל, ממשיכים לעבור את אזור השטוב באחורה, אבל הוא נהנה לשמוע את אלה, זה מתבקח, זה מתבקח, זה מקשיל להם קושיות. עולם משונה מאוד, וככה נוצר, הפרא האפריקאי פשוט הבין שיש פה עוד אליל אחד הכי חזק מכולם והוא בלי גוף וכדאי להסתדר איתו כי הוא משהו משהו, החבר'ה שלו יש להם רובים הם ממשיכים את וכאן פשוט דעת לאט נוצר פה טיפוס חדש של עבודה זרה, מנטליות עבודה זרה, שהם ממשיכים עוד עם הטקסים שלהם, אבל נכנס עוד גורם חדש לרב השפעה למערכת, וזה האלוהים של הנוצרים. אבל החבר'ה הנוצרים, יש להם, על מי להשפיע. גם אני אומר את הדבר הזה, כי זה מה שיקרה לכאורה כשדברים קורים פתאום. אתה לא יכול לבוא לכמה קושים באפריקה ולהגיד להם, הנה הבשורה הגיעה, רק אנחנו צריכים להכניס לקתולי פרוטסטנטי, אבל בכל מקרה הבשורה הגיעה. ואז הוא מגרד לו בראש הקושי ואומר, רגע, מה צריך לעשות בשביל להבין את הבשורה? אז אתה אומר לו את התלמידים האלה, עיקרים הנוצריים, הוא אומר, שמע, זה נשמע טוב, אבל מה אם, במהלך הרשימה של שדה היה, שלא בא עם החבר'ה, המקסימום שיכול לתפור זה שזה שלך, עוד יותר חזק משלהם. אז הוא ידע את זה קודם, כי לפני זה היותר חזק היה אחד אחר. ועכשיו התברר שיש לך עוד יותר חזק מהאחד אחר. אז הוא מבין, עכשיו הכל, העולם די ברור לו. זה משהו מסודר, היה נתון שלא היה ידוע, הוסיפו אותו. זה מה שקורה כשהאמונה התחלה בלי הכנה. העבודה החברתית, אתה לא יכול להתעלם ממנו. זה לא דבר שהוא... הוא לא יכול לקרוא בבת אחת. אז אתה בא לאנשים כמו שהם, ואתה אומר להם, הנה, קם פתאום. יהיה לך חברת קושים שיש להם איזה אידאל שנכפה עליהם בלי שום יכולת שלהם להסתגל לה באופן אמיתי. לכן זה מביא. רבותי, התשובה היא בעייתית מאוד, פי ג' אני אומר שבעייתית מצד ש... אני אגדיר לכם פה הקדמה. בפיילף כתוב, הנימוס אשר התחתום היה בורא, קם פתאום. נאמר לו, יהיה ויהיה כדבר את הולך. פתאום. הבאלת אותנו. אבל העניין מביל יותר. אתם מסתכלים שם בספר, אבל העניין מביל יותר. יש פה אותו עכשיו. מה כתוב בסוף? הדבר ארוך וידוע. פתאום. מה ארוך? אמרת שזה היה פתאום. פי ג' סותר לפסקה פי א'. כשאתה קורא את פי ג' אתה פשוט לא מבין מה הקשר. בוא נקרא את זה מהר. אמר החבר, אבל העניין מביא יותר. קיים בני 20 שעובדים מצרים, 600 אלף עובדים, 20 שנה עבר מים, תכסים עם 12 שבטים. לא נמנעת מהם איש, לא ברח אל ארץ אחרת, לא יצא מן אחרית. מי החיים הוא את זה, זה קורה פתאום. מי החיים המועד אשר יד פועל ארץ אבותם, אולם יצא ויקום של אחרת לאתנה. ארץ נמה הייתה בית היבית אשר אמרות הכי דרוב החזקה והצלחה בני ישראל הכי תדל בעיני ובעבור של אורן וכל זה נפל בו של שלח פתאום. פתאום שלח את משה ואהרון עם כל שתם עמדו כנגד פועל חזקתו את המופתים שלי מנהגים. לא יכול להסתר מהם, לא צריך לדעת בירה, לא נמנוע תרום מעשר מגודל שלו מצרים ומהם וארצם ואווירם צמחם ומתם וכוחן נפשתם שמת מהם. ברגע אחד, אז זה פתאום, בחצות הלילה יקר שם ואתם חיים גדולים כל בחור, אין בית אשר אין שם מת, עתים יותר בני ישראל. כל המכות האלו יוגות, ממש פתאום, בעזרה בהתראה, במורה, מסתכלות בעזרה בהתראה, כדי שבכוונה מתה לא יחפץ, צריך לפתור בין שיחפוץ, לא מצד אתם, לא מצד אתם, לא במקרה. אחר פתאום יצאו בני ישראל מתוך השם בלילה, לא מבית שמתו בחרון, ואתה פרוע, אנחנו נראה לנסו, הוא נעלם פתאום, עמוד ענן ועמוד תשע, הולכים לפני מנגישים אותם, נגידים כל המשנה סקיים לבין של אהרון הלבן, נמוס כאן 20 שנה, ותוך די די לא נמצא כי מעט מאוד ראשון יחידים לנו על נוח, לא מתלם משה, הוסיף עליהם פתאום, אחר כך חבר נחלם פרו, פתאום, נצחו, לא 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 נצחו, האמת, אני הייתי משחרר אתכם לחשוב על זה, כי התשובה, אם אתן תשובה, יש שתי אפשרויות בתשובה, או שהיא תהיה כמו תשובה למלך אוגנדה, זאת אומרת, זה יהיה פתאום ולא ארוך וידוע, ואז תהיה הבנה לטובה, או שסתם לא תהיה הבנה. יש פה בעיה, מה שאני אומר, יש פה, רבותיי, צריך, אני יהודי פשוט, אני אומר לך, אני קורא את כוזרי פשט. פשוט מוזרי, הוא מנסה פשוט ליצור רצף בין הפסקאות. לא דבר פשוט כל כך כמו שהוא נראה, כי הרבה יותר נחמד לקרוא כל פסקה לחוד וסדר לפי נושאים. אבל אני מנסה ליצור רצף בין הפסקאות, כי יש פה מלך וחבר שאיכשהו מדברים עליהם, אני חושב, אבל יש תשובות. אתה אומר פתאום, זה הדבר הכי פחות פתאומי, אתה עושה 210 שנים, מחכים, יוצאים, מתרסים, אין פה שום דבר פתאומי. אבל פה יש היישום לשורש האמונה ושורש האמריקה. פה יש יישום השאלה מהו תפקיד האדם, מה תפקיד האלוה, על החלוקה הזאת שיש בין האדם והאלוה. והוא התלהב, פידה לדמר כוזרי, זהו עניין האלוהי באמת, מה שאתם המזוד ראוי לקבלו, מה זה התלהב? מה נעשה עכשיו? המשל של הבית מרקח הזה הוא יותר סבוך. אם נבין את זה טוב, נוכל להבין. אני, אתם עכשיו רבע שעה תחשבו על זה. אני אין לכם פה. אתם את רבע שעה תקראו את המזרי, אם מפרשים, תכין לשבוע הבא, נדבר. כי אני מרגיש שזה נושא חשוב צריך להיכנס בלב. אם תחשבו טוב, אני אוכל להגיד לכם פתאום משהו ש... זה כבר התשובה, אני אומר. לפעמים אדם חושב, הדברים נכנסים פתאום. זה נכון? אדם משקיע הרבה מחשבה, פתאום יש לו הערה. אז אם זה יהיה פתאום, בלי שהוא ישקיע הרבה מחשבה, אז זה יהיה סתם משהו מגוחה. יש משמעות לעבודת הכנה, אבל היא רק הכנה. ההערה מגיעה פתאום מעת השם. תחשבו על זה. לא באמת, זה חשוב ל... פסקאות ארוכה, ונקרא אותה לשכח. השבוע הבא נחזור על כל העניין הזה. פי, זה משהו נפלא פה. פי, איך שמגדיל מה זה דת רגילה. פי א', איזשהו מחסל אותו לגמרי. פי ג', הוא לכאורה חוזר בו, ולא חוזר בו, והמלך מתלהב. ויש פה דבר שלא משנה.
יעקב, אתה יודע, זה הגיע לך לדם.